שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום הצופים, שלום הצופות.
פרשת תרומה. בפרשה נפתחת בציווי, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה בשביל לבנות את המשכן.
כן.
עכשיו, זה דבר מאוד תמוע שדווקא את המשכן בונים מתרומות של בני ישראל. כי בפרשות הקודמות התרגלנו שהכל מגיע משמיים. לוחות הברית קיבלנו משמיים. קיבלנו אוכל משמיים, מן, סלב, הכל מגיע משמיים. דווקא את המקום הקדוש הזה שנקרא משכן, אנחנו צריכים לבנות מעצמנו בתרומות של עצמנו, למה שזה לא יגיע קומפלט מוכן משמיים? זה הרבה יותר הגיוני שמדובר במקום כל כך קדוש.
כן,
נגמר התקציב, גמרנו את הכל על המן ועל הסלב, ולא נשאר, לא נשאר הקצאות.
המקדש, המשכן, זה עבודת השם. והיסוד של עבודת השם זה לתת. יש באמת אנשים חושבים שהעולם הזה זה גן שעשועים, וריבונו של עולם הוא התחזוקן, והוא צריך לתת לנו הכל, וכשהדברים הם לא בדיוק כמו שאנחנו רוצים, אז אנחנו מתחילים להתאמלל ולהתלונן, ואיפה הקדוש ברוך הוא, ונברוגז איתו. הפוך, אנחנו פה כדי לעבוד את השם. אם לא הבנת את זה, לא הבנת שום דבר. לא אמרנו שעבודת השם זה חייב להיות לא נעים, יכול להיות נעים, יכול להיות טוב לאדם, יכול לרומם את האדם, אבל יסוד הכל הוא שאנחנו תורמים, אנחנו נותנים משלנו. כמה כבר אנחנו יכולים לתת לעומת מה שריבונו שלנו נותן לנו? כמו שכתוב מסילת ישרים לגבי מידת הזריזות, מעט מאוד, אבל המעט שאנחנו יכולים, אנחנו נותנים, אז אנחנו תורמים. זה מזכיר ספר חסידים, על אחד רואה צאן פשוט, שמר, ריבונו של עולם, אני יכול לתת לך, אין לי כלום, אין לי קץ, אבל אני רואה צאן. אם תבקש ממני לראות את הצאן שלך, אני אראה אותו חינם, אבל זה מה שאני יכול.
כן. התרומה גם מחזקת את הקשר בעצם למשכן, שבן אדם תורם ועושה משהו, אז בעצם הוא מתחבר לזה, זה חלק ממנו, זה הופך להיות שלו. אבל זה גם מסוכן אולי, כי אם בן אדם מרגיש שאני נתתי את התרומות למשכן, זה שלי, זה אני הבאתי, אז הוא יכול לקחת בעלות גם.
זה נכון, לכן צריך לתרום מחצית השקל. העשיר לא ירבה, והדל...
אבל היה כל מיני סוגי תרומות. היו תרומות שהן לא היו רק מחצית השקל.
היו תרומות אחרות, אבל התרומות היסודיות, האדנים, שזה מה שמחזיק את הכל, אז כולנו נותנים אותו דבר. מחצית השקל. אגב, זה מזכיר, למה מחצית השקל? אתה כבר לא יכול... אם כבר תיתן שקל שלם, בספר הזוהר הוא אומר, כי אדם הוא חצי בן אדם. חצי זה מה שהוא בנה את עצמו, חצי זה משהו ירש, קני יריד. חצי קיבלתי מההורים שלי, מהחברה, מהאומה וכולו, וחצי זה עמלי. אז החצי שקיבלתי במתנה, אני משלם, אני משלם למשכן.
טוב, מחצית השקל עוד נדבר, זה בהמשך.
אז בהמשך.
בכל מקרה, התרומה, אני רוצה עוד, אם אפשר להתעכב על עניין התרומה, אם כבר אנחנו עוסקים בתרומות, היום בעצם פונים לכל אחד מאיתנו, המון גופים ועמותות וארגונים של חסד ומבקשים את התרומות שלנו. ואנחנו כבר מבולבלים, אנחנו לא יודעים גם תמיד למי לתרום, כי יש המון יחסי ציבור ושיווק. אפילו ראיתי עכשיו שיש תחרות שאיזה בנק הכריז, שמי שהעמותה שתקבל הכי הרבה הצבעות באינטרנט באיזה אתר, אז הבנק ייתן לה מיליון שקלים. זאת אומרת, אבל אף אחד לא אמר זה העמותה הכי חשובה. זה מי שהצביעו לה הכי הרבה. יש מסחור של התרומות. יש...
אתה צודק. זאת אומרת, לכן בגמרא כתוב, ובשולחן ערוך, ברמב״ם, לא נותנים תרומה לפני שבודקים אם באמת הוא זכאי. כי כבר בזמן הגמרא היו רמאים בנושא הזה. על פי רוב, כל יהודי הוא בחזקת כשרות, זה הכלל. אבל יש יוצא מן הכלל, זה יוצא מן הכלל אחד, יוצא מן הכלל שני, זה מי שבא למלחמה והוא לא רוצה להתגייס, הוא משתמד, בניתי בית, קניתי קר, תוכיח. ולכן צריך להיות מאוד ביקורתי. רוב מבקשי תרומות הם רמאים. לפי הרבנים שמבינים בזה, זה מגיע 90%. צריך להיות מאוד ביקורתי. ורק לתת אחרי בדיקה.
הבעיה היא שזה מרגיל אותנו הרבה פעמים, שאנחנו מחונכים על זה שכולם רמאים, או רובם רמאים, שאנחנו הולכים ברחוב וניגשים אלינו אנשים, ולפעמים אתה עם הילדים ואתה בעצם כל מושג הצדקה הלך לאיבוד, הצדקה הפשוטה של לתת לאדם שמבקש ממך, אתה כבר לא יכול לתת, כי רוב האלה שפונים ברחוב, כמו שהרב אומר, אתה מתקשה להאמין להם.
אדם שברחוב, לפי הלכה, צריך לתת לו סכום כסף לקנות כחותבת. כלומר, איזה...
כותבת זה תאנה.
תאנה. זאת אומרת, זה לא הרבה כסף. למה לא הרבה? כי הרי הוא אוסף מהמון אנשים. אני בכותל, בממוצע, אוסף 7,000 שקל ליום. אתה אוסף כזה סכום? לא.
מה, אני בכותל זה מה ש...
כן, כן. פעם רציתי לעשות רושם על מפקד משטרה שם, אמרתי לו שאני אוסף כל יום 3,000 שקל. צחק לי בפנים, אמר לי 7,000. אמרתי, איך אתה יודע? אני מביא אותם לבית המשפט, הם מודים. אז וואו. כדי לתקן את עצמי, אמרתי, הם באים עם מוניות, צחק עליי, הם באים עם, עם רכבים שעולים 300,000 שקל. ולכן וואו. צריך להיות ביקורתי. אתה לא צריך שיפנו אליך, אתה צריך ליזום, אתה צריך לבדוק, אתה צריך לשאול, אתה יכול לתרום משל למכון מאיר,
כן. יהודי 10%. אנחנו עושים פה פרסומת עכשיו, טלפון רץ מתחת.
ואתה צריך ליזום, אתה צריך לבדוק, אתה צריך לשאול, אתה צריך לתרום, ומי שמבקש ברחוב, אתה לא חייב לתת לו, כי גם אם תיתן לו מה שצריך לקנות תאנה, הוא יזלזל בך, זה סימן שהוא לא צריך.
אבל באמת איך מתמודדים עם העניין החינוכי, שאתה נמצא עם ילדים ואתה מחנך אותם לצדקה ואתה מתחיל להסביר להם עכשיו כולם רמאים?
לכתחילה צריך לגדל ילדים בגן עדן, שהכל תקין, הכל טוב. אבל מה אפשר לעשות?
כן.
הם נחשפים בעל כוחם למציאות מסובכת, אז צריך לדובב אותם, מה חשבת, מה אמרת, מה, ולעזור להם להקל מהוראות שלא היינו רוצים שיפגשו.
פרשת תרומה היא גם פרשה שפותחת סדרה של פרשות שעוסקות במשכן, בכליו. והתורה, אם אנחנו מסתכלים על ספר שמות ועל התורה בכלל, נותנת המון נפח לכל הנושא של עבודת הקורבנות ובניית המשכן. אולי זה צריך ללמד אותנו על כמות הזמן שאנחנו צריכים לעסוק בנושא של, עבודת המקדש, ואולי אפילו לעורר אותנו לבנייה של בית המקדש. איך אנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד על זה? אנחנו בארץ ישראל, אנחנו... לכאורה מצווים להתחיל לעסוק בזה ברמה של עובר לעשייתם, לא?
נכון. הגאון הרב צבי הירש קלישר, ספר דרישת ציון, כן. הוא אמר, שיבת ציון, ודאי, בניין הארץ, שיבת ציון, חקלאות, אבל להקריב קורבנות ולבנות בית המקדש, והוא התחיל לגלגל את הדברים בכיוון הזה. אבל כל גדולי ישראל חלקו עליו. ולמה? וגם הרב קוק, וגם הרב ציודה קוק. למה? כי ברמב״ם יש סדר, בהתחלת הלכות מלכים. קודם מלך, אחר כך מלחמת עמלק, אחר כך בניין בית המקדש, הוא אומר, צריך להיות לפי הסדר הזה. מי זה עמלק? אני לא יודע, כשיבוא הזמן כבר נדע. אבל אנחנו עוד לא הקמנו מלכות ישראל כמו שצריך. אמנם ראש הממשלה שלנו,
כן.
אנחנו מאוד שמחים שיש לנו מדינה וראש ממשלה, אבל הוא עוד לא מלך ישראל, כפי שהתורה אומרת, זה לא מעליב אותו, הוא עוד לא. אז קודם צריך להקים מלכות ישראל. אחר כך מלחמת עמלק.
עמלק, רק אז בית המקדש.
שאול התחיל מלחמת עמלק, דוד גמר את המלחמות, דוד הקים מלכות, דוד מלחמות, שלמה המלך. בעניין בית המקדש.
זאת אומרת שעוד לא הגיע הזמן.
עוד לא הגיע
הזמן. כי יש הרבה שעוסקים בזה ברמה מאוד מעשית. יש ניסיונות, אם זה, כל מיני דברים ש...
אמרת הרבה, הסתבכת.
כן.
עם אדם שאוהב מתמטיקה, כמה זה הרבה? הרבה זה מיליון? בעם ישראל
לא, לא.
יש 13 מיליון אנשים. יש מיליון 300,000 השכר אחוז? לא. 130,000 אחוז אחד? לא.
הסתבכתי באמת.
13,000?
חוזר בי מהמילה הרבה, אבל יש לא מעט שעוסקים.
בסדר.
ואתה אומר שעוד לא הגיע הזמן הרבה.
ללמוד על בית המקדש. ודאי שצריך ללמוד על כל התורה. ללמוד ולשאוב ולהשתוקק ולבכות ולשמוח.
כן.
אבל לבנות עוד לא הגיע הזמן. למשל, למה הדבר דומה? אתה רוצה להתחתן עם בחורה, אחרי 5 דקות, כשנפגשת הפעם הראשונה, אתה אומר לה, אולי נתחתן. מה שבטוח הוא שהיא כבר לא תתחתן איתך לעולם. זה צריך לבנות את הקשר, לרקום את הקשר.
טוב, עכשיו העניין הזה, אבל זה לא רק בית המקדש, כי הרבה עסוקים בנושא של הר הבית, שבעצם זה נכון, מקום מקדשנו. נכון. ופה כן אפשר לומר שיש התעוררות בשנים האחרונות של עלייה להר הבית.
לא אמרת הרבה.
לא אמרתי הרבה, אני נזהר עכשיו. יש התעוררות. אבל אני יודע שהרב בהקשר הזה לא מהתומכים בעלייה להר. למה לא?
תראה, זה, א', זה לא אני. באמת, אחרי מלחמת ששת הימים, שאלו את הרבנות הראשית.
כן.
כן, לא. אז יש שאמרו, זה לא שאלה בשבילנו. כל אחד ישאל את הרב שלו. מה, כל דבר אתה שואל את הרבנות הראשית? לא. אבל הם אמרו, לא נכון. זה לא שאלה פרטית.
נכון.
יש על יד בית אל הר, ארטיס, צריך לשאול את הרב שם. אבל הר הבית זה של עם ישראל. הרבנות הראשית צריכה להחליט. ויש קרוז ענק של כל הרבנים כמעט, לא עולים. אנחנו לא, אין לנו מצווה, אין לנו חובה, עוד לא הגיע הזמן. וככה גם הרבנים לפני קום המדינה, וגם הרב קוק והרב צודה קוק, לא עולים על הר הבית. לא עולים להר הבית למטרה אחרת מאשר לבנות בית המקדש. ולבנות בית המקדש הגיע הזמן, אז לא הולכים להר הבית.
אבל יש פה גם סוגיה לאומית, המקום הזה הוא...
נכון. כיבוש.
כן. נוכחות.
נכון. צריך לכבוש את הר הבית. אבל בכל זאת יש הבדל. כל ארץ ישראל, אנחנו כובשים, חלוצים, ונכנסים עם בוץ על המגפיים, מתנחלים, כובשים, בונים, מתיישבים. הר הבית זה שונה. איך אומר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ו'? כל ארץ ישראל, כיבוש. מקום המקדש, שכינה.
אז זה לא נשלט, זאת אומרת, המדד של השייכות למקום הזה, הוא לא דווקא על ידי נוכחות פיזית, אלא שכינה. יותר קשר רוחני.
שכינה, השכינה. איך השכינה תשרה, נרבה מצוות, נרבה קדושה, נרבה טהרה, וכולו וכולו. יש אומרים, אז אם אידיאולוגיה כזאת, לא הייתה בונה את ארץ ישראל.
נכון, יגידו נכון? אותו דבר על כל הארץ. נכון. יש שכינה, ולמה אנחנו צריכים...
אז באמת הרב קוק כותב בכמה מקומות, זה לא חייב להיות הכל אותו דבר. ארץ ישראל זה חלוצים, זה מתיישבים, זה בונים, והר הבית זה משהו אחר. לא חייב להיות הכל אותו דבר.
זאת אומרת, מה שיוצא מזה אבל, ששייכות של מקום לנו לא נמדדת תמיד בנוכחות שלנו בו.
נכון, הרב קוק והתשובה הגדולה שלו, במשפט כהן, סימן צדי ה' או צדי ו', אני לא זוכר, הוא מזכיר שם את המושג של מורה נבוכים, של הריחוק המחבר. מה שלא, אסור לומר כל הזמן,
סוד הריחוק המחבר.
כן, שם השם, שם השם, שם השם, זה לא מרחיק אותנו מהשם, זה מקרב. ומה שאני פוגש את הרב שלי, ואני לא שם לו יד על הכתף, ואומר לו מה שלומך, אלא אני רועד ומפחד, אז אני קרוב. אבל אם אני אגיד לו איך המרגש, אז אני התרחקתי ממנו.
טוב, אז זה לגבי הר הבית. אני רוצה לחזור לכלי המשכן. בפרשה מתוארים כל הכלים, ובתוך קודש הקודשים, המרכז של קודש הקודשים, ארון הברית, הוא בעצם הדבר הכי קדוש בתוך כל המערכת של המשכן, וזה מעניין, למה דווקא הארון? מה הפך את הארון למרכז של המשכן, לשיא הקדושה?
ארון הברית זה התורה. התורה, הכל מתוך תורה, התורה זה דבר השם שמגיע אלינו, שמכוון אותנו, מדריך אותנו, בונה אותנו, כמו שאומר המהר"ל, התורה היא סדר האדם, היא סדר העולם, או במילים אחרות, נשמת העולם. ולכן יש עבודת, בית המקדש, התרוממות, קדושה, אפילו נבואה. אבל השורש של כל דבר זה התורה. זה ריבונו של עולם שמדבר אלינו.
אז אוקיי, אז אהרון בעצם בא לומר שהמרכז, בסופו של דבר, הדבר הכי מרכזי בכל המשכן, כל עבודת הקורבנות זה התורה.
כן, בכל עבודת הקורבנות, בכל העולם, בכל ההוויה. כן, סדר ההוויה. העולם. נשמע, כמו שלך יש נשמה, לי יש נשמה, יש לי לב. אז זה המשכן. רבי חיים מוולוז'ין, ספר נפש החיים, בפרק שער א', אז הוא עושה מין אליגוריזציה, משל כזה, יש אדם, יש לו לב, והתורה זה הלב של האומה, של העולם, של העולמים.
על הארון מונחים הקרובים.
קרובים.
וזה נראה קצת מוזר, אחרי שבמעמד הר סיני דיברנו על איסור עשיית פסל וכל תמונה. פתאום, בשיא הקודש, מעל הארון, יש לנו שני דברים שעם פרצוף של תינוק, אומרים...
תינוק ותינוקת.
כן, אבל זה פרצוף אדם, וזה מאוד מוזר בקריאה ראשונית. מה המקום של הקרובים שם?
ככה עולה מספר הכוזרי. אנחנו לא עושים קרובים, כי השם אמר לו, צורות,
כן.
כי השם אמר לו לעשות, ומה השם אמר כן לעשות. אגב, קרובים זה לא רק על המשכן, גם על הפרוכת יש קרובים, ועל היריות יש קרובים. יש קרובים מעשה רוקם, שזה רקום כן. מעל הבד, ויש קרובים מעשה חושב,
כן.
שזה בתוך הבד, ומצד אחד כן. יוצא ככה, מצד שני יוצא הכל מלא קרובים. השם ציווה שיהיו קרובים, אז יש קרובים.
אז בעצם זה התשובה. יש ציווי כזה ו...
של אנשים תמימים. כן. השם אמר, אז זה בסדר.
נצא שנייה החוצה לקודש, מתוך קודש הקודשים. לא שהיינו בפנים, אבל דיברנו על זה. כן. ושם נמצאים המנורה והשולחן. המנורה והשולחן מסמלים, ככה אומרים לנו את השולחן, את הצד הכלכלי, את העושר הפיזי אולי החומרי יותר, והמנורה זה סמל חוכמה לתרבות. כן,
כן. הרוצה להחכים
ידרים,
כי המנורה בדרום,
כן.
והרוצה להשאיר
יצפין. יצפין.
איפה אתה גר?
בדרום, ברור, בגלל המנורה. עכשיו, השאלה היא למה בתוך הקודש אנחנו צריכים את הסמלים ה... מובהקים האלה של כלכלה, של תרבות, בקודש של, של המשכן. אני מבין תורה, כי זה באמת מרכז הכל, אבל למה כן. צריך בקודש את השולחן
קודם כל, לא חייבים לומר סמלים. זאת ההסברה, אמנם, של הרב שמשון רפאי
כן,
הירש.
כן, שהמצוות כולם...
זה סמלים, אבל לא חייבים לומר. אפשר לומר שבאמת הארון... השולחן,
כן.
הוא מביא באמת
ברכה.
ברכה. איך אומר הרב קוק באורות עולת ראייה בהתחלה? המצוות הן פעולות יציריות.
Aha.
נכון? עכשיו תמיד אומרים, צריך להיות יצירתי, יצירתי. אני עושה מצוות, אני יצירתי. והמנורה היא באמת, באמת מביאה חוכמה ותרבות.
כן.
באמת, זה יצירתי. זה לא סמל הכוונה הדבר. שאין לו ערך,
כן,
אבל הוא מזכיר לי דבר שיש לו
לקבל.
ערך.
עכשיו, אבל למה, מה המקום של, שזה באמת בתוך הקודש?
בגלל שהכלכלה זה חשוב. Mm-hmm. אם אין קמח, אין תורה, צריך כלכלה. במדינת ישראל מיוחד בימינו, בלי, צריך כלכלה וביטחון, וגם צריך תרבות, צריך מחשבה, צריך חוכמה, צריך מדעים, וכן הלאה. זה חשוב, וזה חשוב. שניים חשובים, אבל אנחנו אומרים, הדברים החשובים האלה, הם צריכים להיות מסודרים, על פי דבר השם, על פי הקודש, אחרת הם יכולים להפך, לא רועץ, לא חורבן, אם הם מכוונים היטב, אז הם מביאים ברכה לעולם.
ומה מערכת היחסים בין הדברים האלה? יש סדר עדיפויות? יש איזה מדרג חשיבות בין הנושא של הכלכלה, לנושא של התרבות והחוכמה?
התורה היא בקודש הקודשי.
כן, זה ברור. התורה היא עבודה במקומה.
שניהם חשובים.
באותה מידה?
אתה בוודאי שהחוכמה היא יותר חשובה מהלחם, אבל אם אין קמח, אין.
איך צריך באמת להתייחס אבל להפניה הזאת של הרוצה להחכים ידרים והרוצה להשאיר יצפין? זאת אומרת, ברור שגיאוגרפית אנחנו לא מיישמים את זה.
מה, אתה לא מחכים כן, שאתה בדרום?
ודאי שכן, אבל אנחנו, הצפון לא מעשיר. זה בעיה. המרכז מעשיר, כולם רוצים להיות המרכז, שם מתעשרים. מה המשמעות באמת של העניין הזה של דרום וצפון בתוך המשכן?
יכול להיות שהכוונה... שיחכים, ידרים, הכוונה, יחשוב, יהיה מחובר, יהיה מקושר למנורה.
כן.
וזה יהיה מקושר לשולחן. הרי זה מה שאמרנו קודם. קשר נפשי, קשר של עבודת השם, כן. קשר... יכול להיות שלעתיד לבוא גם יהיה, כי פשוטו, כן. כרגע אין בית מקדש, אולי באמת בדרום יהיו חכמים,
כן.
ובצפון יהיו עשירים.
אנחנו מכינים את התשתית.
כן, אז אתה, כן. אתה לא תהיה עשיר.
המנורה, אגב, יש לה קשר מיוחד לארון הכהן, אנחנו יודעים שזה משהו שהוא קיבל באופן ייחודי, אישי מה שנקרא, נכון, יותר נכון. מאשר את השולחן, השולחן לאו דווקא נקשר לכהן הגדול. נכון. מה הזיקה הזאת בין מנורה לבין הכהן הגדול?
טוב, אז שפתי כהן ישמרו דת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא, זה תפקיד אהרון, להפיץ אורה וחוכמה, הכהנים היו מתהלכים בארץ, לכל מקום, מלמדים תורה, היו נמצאים בבית המקדש שבועיים, שלוש בערך, כי הייתה, היו משמרות,
כן.
היו רואים את הכהנים, קשר בינינו, בין ריבונו של עולם, ואחר כך הכהנים היו מתהלכים, איך קוראים, מחנכים ניידים.
מה, הכהנים היה להם תפקיד תורני בשאר הזמן שהם לא היו בתוך כן. המקדש? זה מזוהה יותר עם, אולי עם הסנהדרין, עם...
לא, הסנהדרין זה התורה, הכהנים זה יותר מחנכים, מחברים, מקשרים, ריבונו של עולם, הולכים לכל מקום. עכשיו, במקום זה, יש האינטרנט. שהוא הולך, נכנס.
לא צריך את הכהנים.
כן, אז גם צריך כהנים, זה לא אותו דבר. זה לא קשר אישי, זה לא...
בשאר הזמן שהם לא היו במקדש, היום, במשכן, אני אומר, הם היו צריכים להפעיל איזה אתר אינטרנט, כמו מכון מאיר, זה היה...
זה לא, זה טוב אתר, אבל זה לא כמו קשר אישי.
טוב, בסדר, אז בעצם מצאנו הכל במשכן, אם אנחנו נסכם ככה את הפרשה, ראינו את התורה בפנים, במרכז, שורש הדברים, ראינו את הכלכלה שנמצאת בקודש, ראינו את התרבות, ואנחנו נמשיך לעסוק במשכן וכליו, גם בפרשות הבאות. תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם, הצופים והצופות, אתם יכולים לשאול שאלות
שלום,
ותגובות
שלום.
באתר שלנו, אנחנו ניפגש בפרשה הבאה.